איתנו על הקו הגאון רבי דניאל אסור שליטה, מחבר ספרים רבים ועוסק בפעילות של קירוב מהמקומות הרחוקים ביותר של יהודים שנפלו עמוק. אנחנו רוצים להגיד שלום וצהריים טובים לכבוד הרב.
צהריים טובים, צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים לך.
אז בעצם כל מי שמכיר את השם הרב דניאל אסור מכיר את זה בקשר לפעילות של קירוב במובן האבסולוטי, במובן הכי עמוק שיכול להיות, הכי אולי אפילו מסוכן מצד הפעילות הנועזת שהרב עושה עם דברים, עם אנשים שמאוד התרחקו, שמגיעים עד לעומק הנצרות ומקומות כאלו. אבל אנחנו כאן בכל יהודי מרוקו דווקא מחפשים לתת בפני המאזינים את הדמות של הרב דניאל אסור, שבנקודה ששייכת וקשורה למרוקו. זאת אומרת, הרב דניאל אסור ממרוקו. היינו שמחים לקבל מהרב קצת, מהרב יוכל לספר לנו על הקשר למרוקו, לצדיקי מרוקו, הקשר המשפחתי, הקשר האישי של הרב למסורת של יהודי מרוקו, שזה בעצם המערכת כאן שלנו עוסקת בזה.
האמת היא שאני זכיתי לראות את הדור הקודם, שזה סבא, רבי דוד אסור. אמנם חי באופקים, נפטר באופקים בגיל 96, וגם הסבתא, רחל אסור. באמת, אני יכול לומר שהדמויות האלה השפיעו עליי מאוד, גם למרות שהתרחקתי מאוד מאוד מהמסורת ומהיהדות, תקופה מאוד ארוכה, ועברתי תהליך התבוללות באמריקה, בתור טייס, בתור מדריך טיסה בארצות הברית, אבל תמיד תמיד הדמות של סבא והדמות של סבתא, תמיד זה חזר על עצמו. אני זר את עצמי בגיל 7, 8, 9, נשלח על ידי אמא ללכת לקחת את סבא לבית הכנסת. וסבא כבר לא היה, כבר קהו עיניו, הוא לא ראה כל כך טוב. זה נשען על הכתף שלי ומדשדש עם המקל שלו. הדרך הייתה דרך חתחתים, הייתה דרך עם אבנים כאלה. לבית הכנסת, בדרך לא סלולה, והוא היה ככה הולך, וכל פעם כשהוא היה עומד ליפול, בגלל שהוא פגש ככה, הוא נקל באיזשהו אבן או איזשהו מכשול, הוא היה אומר שם, בשבילי זה היה איזה מין תעלומה, מה זה השם הזה? הוא היה אומר, מולה הגיע. כן, ואני לא ידעתי מה זה, רק הבנתי שיש לו איזה מילת קסם שכל פעם כשהוא אומר אותה בתור ילד, אז פתאום הוא מתיישר, הוא לא נופל. למעשה המורה ורבו של סבא זה היה רבי דוד אלאסקר, ויש לו כינוי אדוני המקום, כאילו אולי רי, כן? אז הוא היה אומר את השם, הוא היה אומר את השם הזה, את השם של מורו ורבו, וככה...
זאת אומרת, כאילו שיש כמו להזכיר עניין של שם של צדיק, כדי לא, כביכול להינצל מהמידע.
בדיוק. עכשיו, אני ילד, הייתי ילד יתום, ואבא שלי...
באיזה גיל הרב התייתם?
בגיל 9.5, אבא שלי קיבל התקף לב. ופונה לבית החולים בלינסון ונפטר ממחלת לב. למעשה הניתוח לא צלח. והוא נפטר בגיל 35. אני הייתי, באותו רחוב שבו גרתי באופקים, הייתי הולך לסבא, והוא יושב בקצה המיטה עם הג'לביה שלו ועם סבא קמינט ומזמר זוהר בעל פה ומשניות בעל פה. וכשאני הייתי מגיע, אז זה מפסיק. והוא היה, הייתי יושב לצידו, הייתי יושב לבוא אליו, כי נותן לי, אתה יודע, נותן לי איזו סוכריה, או נותן לי ממתק, וגם מאוד אהבתי את סבא. אז הוא השאר לי את ספר דניאל, ודניאל באה בן מלכה, תום עניאל, ואס לפי על כל מדינה על בבל. הוא כל מיני השאר לי מנגינות מבית מרוקו, ככה, איך הוא קורא את ספר דניאל עם טעמים, ו... גם לפעמים שיתו ככה בית הכנסת. בית הכנסת זה בית הכנסת שאבא שלי בנה אותו בשביל סבא באופקים.
ו... מה היה האופי של הבית הכנסת? אתה רב זוכר?
בית הכנסת מרוקאי.
מרוקאי שורשי.
שורשי. עד היום הוא שם.
מה שם הבית הכנסת?
אור רפאל, לפני כן תפילה לדוד, של סבא, עכשיו אבא שלי אור רפאל. אני, מה שאני רוצה לומר, סבא היה מספר לי סיפור, אני נולדתי בישראל, אבל ההורים שלי נולדו במרוקו, אז אמא שלי הגיעה ממוגדור, כשהייתה בת 5, ואבא שלי הגיע יותר מבוגר בגיל 17 או פחות 16.
מאיזה עיר הם, משפחת הסור?
הם מגיעים מקזבלנקה.
ומה המשפחה של האמא?
נחמני. אני לא יודע אם זה מקנה זה, אני מדבר על... לא, הם מגיעים מטרידנט, המקור של זה
מטרידנט.
ואני אספר לך סיפור מזעזע. שמספרים, שסבא היה מספר לי כשהייתי מגיע אליו, כמו שקרה במרוקו. וסבא שלי, זה צדיק גדול מאוד, אני תכף אספר לך, אתה תבין, אתה תבין שלא מדובר בעוד הזה, מדובר בצדיק מאוד מאוד גדול. סבא שלי, במרוקו, כל הבנים שנולדו לו, 7 בנים, מתו, לא הגיעו לגיל שנה.
וואו.
הבנות חיות, הבנים מתים.
וואו.
וסבא היה מר נפש. הוא היה עובד השם אמיתי, הוא היה שוחט, הוא היה מלמד, גם מלמד קבלה. ומה שקרה זה שהוא הלך והשתתח על כל קברי צדיקי מרוקו, אני רבי אמרם בן דיוע, כל השמות המוכרים לנו. ובאיזשהו שלב, קרה משהו, הוא הולך להידולה של רבי דוד על אשטר. וכשהוא הגיע לשם, אחרי ההידולה הוא חזר הביתה, הוא חלם את הצדיק. והוא אמר לו, יש עוד צדיק אחד שלא פקץ את קברו, וכשתפתור את קברו, תיוושע. וסבא התפלא כי הוא מכיר את
כל צדיקים האורחים. מה זאת אומרת, הוא בא אליו בחלום?
בחלום, כן.
וואו.
כן, בחלום. ואז סבא שלי לא ידע מי זה הצדיק הזה שהוא לא מכיר, והוא מכיר את כל צדיקי מרוקו, אתה יודע, הדור הקודם מכיר את כולם, הם גם פקדו את כל הקברים של גדולי צדיקי מרוקו. ואז התברר לו שיש עוד צדיק אחד שקוראים לו רבי דניאל השומר אשכנזי. רבי דניאל השומר אשכנזי היה שליח מארץ ישראל שהגיע למרוקו ונפטר במרוקו. הוא קבור שם בערי האטלס. הסבא, כדי להגיע לשם, לא ידע את הדרך. אז הוא הלך, ככה מספר לי, כשאני מתיישב, הוא היה מספר לי זה ובוכה. מספר לי זה ובוכה. ואתה יודע, מדי פעם לוקח טבק מנטה מנטה וכל הג'לביה...
כי יכול בשביל להירגע.
כן, כן, וכל הג'לביה שלו הייתה... חצי מלוכלכת ככה מטבק, ובגלל ההתרגשות שלו, ואתה יודע, ואני ילד, ואני רואה את סבא, דמות כזאת ענקית בשבילי, והוא מתרגש, אז הייתי יושב ומקשיב לו ככה בקשב רב. והוא סיפר לי שהוא לקח מורה דרך ערבי, הם לקחו חמורים, הוא וסבתא, הם לקחו כבשים מהכפר הערבי, והוא רצה לעשות שחיטה בציון קבר של רבי דניאל השומר אשכנזי.
כן, רק אני אוסיף שהרב מדגיש את זה, משום שהיום, בשביל להגיע לשם, זה גם לא כזה פשוט, אבל בזמנו זה היה עוד יותר לא פשוט. כי היום כבר סללו קצת פחות או יותר את הדרך לציון של רבי דניאל השומר, ושיפצו שם מאוד, ומקווה, ויש שם הרבה דברים שהרבה הרבה יותר נוחים לגישה. הרב מדגיש את זה שעוד בזמנם, עוד שעוד היה חמורים שם, זה עוד יותר היה מסובך להגיע.
נכון.
כן. עכשיו
תראה, מה שקרה זה שסבא הגיע לשם, הוא בנה אוהל, והיה שם עץ סמוך לציון, אני לא יודע איך זה נראה היום, אבל איך שזה היה אז. ואחרי שהוא בנה אוהל, שחט וסבא התחיל לבשר שם, פשוט על האש. הוא הלך לציון והתחיל לבכות את מר נפשו שם, והתחיל לבכות, וזה לא היה מבנה, זה היה פתוח, זה היה הכל פתוח בטבע, זה לא כמו שזה היום. והוא התחיל לבכות שם ולקרות תהילים, והתחיל לרדת גשם. וסבא התחיל לצעוק לו, תיכנס לאוהל, תיכנס לאוהל. זה כבר התחיל להיות חשיכה, התחיל... סבא לא הסכים להיכנס לאוהל, הוא פשוט נשאר שם והתחיל לצעוק תהילים, לבכות תהילים. והוא באיזשהו שלב...
והרגיש השמיים בוכים איתו.
כן. הוא הניח את המרפק שלו על הציון, שם את הראש שלו כאילו נרדם על הציון. ככה, אם נרתע ולא היה אכפת לו, לא רצה בשום פנים ואופן להיכנס לאוהל. ומה שקרה זה שהצדיק עצמו התגלה אליו בחלום. הוא נרדם ככה. והוא אמר לו שלא היה צריך להיות לו, לא היה צריך להיות לו בנים. אבל הוא נלחם בשמיים כדי שיהיו לו שלושה בנים. וסבא כאילו קיבל בשורה שיהיו לו שלושה בנים. וסבא התעורר, והוא היה כולו רטוב, הוא היה כולו, אתה יודע, הוא אפילו לא התייחס להם. אחרי שהוא החליף בגדים והתפלל, והם התארגנו אחר כך ככה בצהריים, כבר כמעט להתקפל, הם פתאום רואים מסביב לאותו עץ שהסמוך לקבר שלושה תרנגולות. שלוש תרנגולות. אחת מהם הייתה ג'ינג'ית, אחת מהם שחורה, ואחת מהם אפורה. והם הסתובבו מסביב לעץ, מסתובב לעץ, וכשהם סבא ואותו מורה דרך שנשאר איתם, וסבתא, כשהם התחילו להתקפל, התרנגולות האלה התחילו לרדוף אחריהם. באיזשהו שלב סבא ירד מהחמור, רץ לנסות לתפוס את התרנגולות, אחד לשבת קודש, לעשות שחיטה לשבת קודש, הוא הצליח לתפוס את התרנגול השחור, את התרנגול האפור, הג'ינג'י, סליחה, האפור הצליח לברוח, וזה היה בחצי הדרך. וחצי הדרך מרבי דניאל שמסביר, הם רצפו אחריהם, רצפו אחריהם, רצפו אחריהם, באיזשהו שלב, לא יודע אם בדיוק בחצי הדרך, אבל אחרי דרך, כברת דרך ארוכה. ואבא אמר, סבא אמר, ככה, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור, שיהיה לשבת קודש. ובאמת מה שקרה זה שנולדו לסבא שלושה בנים, אחד מהם ג'ינג'י, אחד מהם אפור ואחד מהם שחור. אבא שלי הוא האפור.
וואו,
אבל האפור חזר בחצי הדרך. סבא שלי, כשאני מגיע, נשאר את זה, היה בוכה על התרנגול האפור. פשוט מאוד.
לא יאומן.
מדהים.
סיפור ממש שמאפיין את הצדיקים של מרוקו האותנטיים.
כן.
והוא חי עד גיל 35.
35, הוא כאילו בחצי ימיו.
חצי ימיו.
אז ממש ככה, כאילו, התרנגול חזר בחצי הדרך, וסבא היה, עכשיו תראה, סבא יושב ליד רדיו, קצה המיטה, זה לא כל הזמן זר בהפה, הוא כבר בקושי ראה, קרו עיניו, אבל היה לו רדיו כזה ישן, אתה יודע, של סלבות כזה.
כן.
מבחינתי זה של הדור הקודם כזה.
כן.
הוא היה מדליק את הרדיו כדי לשמוע חדשות בערבייה מוגרבייה, במרוקאי. ואני התפלאתי מאוד איך הוא היה מההתנהגות שלו. מאוד אהבתי אותו, הייתי צמוד אליו, הייתי בא לבקר אותו הרבה. הוא היה מדליק את הרדיו כדי לשמוע חדשות. איך שהוא מדליק את זה, מיד מחבא. מדליק, שומע את המילים הראשונות ומחבא. הוא לא מחכה בכלל לשמוע חדשות. אז שאלתי אותו, סבא, מה אתה עושה? אתה מדליק, אז תשמע חדשות. אני הייתי מדבר איתו בעברית, הוא היה מבין טוב, וגם העברית שלו לא הייתה עברית רגילה. הייתה עברית משנתית כזאת, שווה נעימי, בני, עברית ספרותית משנתית כזאת. וערבית, אני מדבר ערבית, אני הייתי אז, בילדות שלי כן הבנתי ערבית, אני לא מבין ערבית. אולי אני מגמגם קצת ערבית, אני לא... יש מהזיכרון. אבל כשאני שואל את זה, מה אתה... אמר לי, דור שלכם, אתם לא מבינים כלום. אמרתי לו, אבל מה אתה עושה? למה אתה לא שומע חדשות? אז אומר לי, תשמע, אני לא באתי לפה בשביל מה שקורה פה. אנחנו באנו לפה בשביל משיח בן דוד, בשביל הגאולה. אם הוא היה בא, היינו שומעים את זה בתחילת החדשות.
מדהים.
אני מספר לך את זה.
לא יאומן.
ואני בוכה. זה נותן לי דמעות, כי אני מתרגש מאוד לספר את זה, זה לא... זה דברים
לא יאומן. אתם, עד איזה גיל הרב היה בצילו?
אני יכול לספר לך דבר מרהיל שאני זוכר, שבמו עיניי ראיתי.
כן.
אני בגיל 16 וחצי, סבא שלי כבר על ארץ דוואי. אני פתאום הייתי אצל הדודה שלי ושמעתי שסבא על ארץ דוואי. והלכנו הביתה, לבית של סבתא. כולם היו שם, כל המשפחה בה. סבא היה איש ענק. סביבו התאחדה המשפחה. הגיעה חברה קדישה. חברה קדישה, הם אמרו לנו, תשמעו, יש לו כבר ריר תסיסה, והוא נשארו לו רק שעה, שעה וחצי לכל היותר, לחיות. וזה היה בשעות הבוקר. 10 בבוקר, משהו כזה. אני הלכתי, הייתי אצל הדודה שלי, הייתי מרבה ללכת אליהם. ופתאום, וזה נמשך, ונמשך. וסבא נפטר רק ממש ממש בשעות הערב המאוחרות. ומה שקרה זה שהוא לא נפטר ולא נפטר. אנשי חברה קדישה ישבו איתו בחדר, והם לא הבינו כאילו מה קורה, למה זה לא נמשך הלאה, הוא ממש כבר על סף בין חיים ומוות. עד שהגיע אליו, זה תלמיד חכם אחד, שהיה ביניהם איזשהו סכסוך ארוך של שנים. זה לא תלמיד חכם, כאילו... כביכול פסל את סבא. הוא לא היה, הוא היה שוחט, ולא מטעם המוסדות השלטון, אז אותו רב כאילו פסל את זה. אז עד שהגיע אליו אותו צדיק, תפס לו את היד וביקש ממנו סליחה. ואחרי שהוא ביקש ממנו סליחה, ממש, אני יכול לומר לך, דקה אחרי זה סבא, איך זה להיות נשמע תאורה על השמיים. ואנחנו ראינו את זה, הבנו שהיה שם, הוא היה קשור לתורה והיה קשור לרשויות, ולא הכיר שתהיה שחיתה שהיא לא קשורה לרבנות.
שחיתה פרטית.
בדיוק. ואז סבא החזיר את נשמע תאורה על השמיים. אני זוכר, שבלוויה שלו ירד גשם שוטף, גשם שוטף. ואנחנו כולנו הגענו מסביב לציון קבר של סבא, וזה היה מוביל פתאום ממש לפני שמורידים את הגופה, פתאום השמיים התבהרו בבת אחת. שני עונים לבנות ירדו לתוך הקבר הריק.
וואו.
לתוך הקבר הריק. כולנו ראינו, ופתאום כל מי שהיה מסביב עשה, וואו, וזאת הייתה כאילו איזה מין צעקה כזאת של כל האנשים שהיו שם. הם נכנסו פנימה לתוך הקבר עצמו הריק, ועלו משם לשמיים, עלו משם ככה בטיסה כלפי מעלה. ממש לפני שאנשי חברה קדישה, הם חפרו כבר, אחרי שהם המשיכו הלאה כאילו להכין את הקבר, ואז פתאום הם עלו משם, שני עונים לבנות ירדו לשם, ומשם עלו מעל לכל האנשים, מעל הראשים לכל האנשים. זה היה נראה כאילו כל השמיים בוכים יחד איתנו, ועם הגשם הנורא הזה שהיה שם נרתמנו עד העצמות. ואז באותו רגע שני הנים הנבנות נכנסו ועלו, ואז סבא הכניסו את הסבא לקבועה. הרושם שזה השאיר עליי בתור ילד, אני יכול לומר לך, תשמע, אני עברתי המון דברים, אני התרחקתי מעם ישראל לצערי. הייתי... התבולעתי בארצות הברית, והתרחקתי מאוד מהשורשים שלי, אבל אני גם טבלתי לנצרות לצערי. וכשחייתי שם, והייתי מגיע לכנסיות, על הדמות של סבא רצחה אותי.
איזה סיטואציות, כשהרב נמצא במקומות כל כך רחוקים, איזה תמונות עולים לרב בזמנים כאלו?
אני מספר לך. אני הייתי בקיא בברית החדשה, למדתי נצרות בארצות הברית, התחתנתי עם לא יהודיה, עם נוצריה, וחייתי רחוק מאוד מאוד מהיהדות, מהשורשים שלי. זה היה, אני סיפר לך על הילדות, אבל אני כבר הייתי אז בגיל שנות ה-30, בגיל כמעט 32 בערך. וסבא הופיע לי בחלום. אני טייס, אני אדם שמתעסק עם טכנולוגיה מתקדמת, אני מתעסק עם, למדתי באוניברסיטאות בארצות הברית, היה לי מטוס פרטי, אני הטסתי עם מטוסים, 8 רישיונות טייס מסוגים שונים, כולל רישיון מסחרי, וקומפלקס איירפליין, ומולטי אנג'ן איירפליין, כל מיני סוגים של רישיונות, אינסטרומנט פלייט רוס, טיסת מכשירים, טיסת ראות, ואני חזרתי באחד מהימים ככה עם הכבדה שלי, עם הסרבל טיסה שלי, משדה התעופה, מלמד טיסה ואני מגיע הביתה. מכוון את מיטת המים שלי ככה 95 פרנהייט, ככה שיהיה לי נעים לישון, אחרי מקלחת צהריים נקלח לישון. אני לבד, אותו לילה באמצע הלילה. אני רואה את סבא מולי, וזה לא היה חלום. זה היה כאילו, אני הייתי אומר כאילו... בוא נסביר את זה, זה סוג של חלום, אבל זה לא חלום רגיל. מישהו חצה את הגבול, חצה את הקו האדום בין העולם הזה לעולם הבא. אני הרגשתי רעדה בכל הגוף, והדופק הגיע ל... זה היה משהו מזעזע, אני פשוט התעוררתי כולי מזיע, והבנתי שאני רואה מישהו שחצה את הקו מעולם האמת. אני אגיד לך מה אני רואה, אני רואה את הפרופיל שלו, הוא מדבר איתי והוא לא מוכן להסתכל לי בפנים. אומר לי, אתה רוצה שיהיה לך טוב בחיים? אתה רוצה שיהיה לך טוב בחיים? תקום עכשיו, תשרוף את הספר הזה, תקום עכשיו! אני האמנתי בברית החדשה, אני התבלבלתי בדרכים, והתעוררתי, עם דופק נורא, והרגשה שאני כאילו עומד לנפוח את נשמתי, הנשמה עומדת לצאת מהגוף, הבנתי שזה לא חלום רגיל. איך אומרים? ותתפעם רוחו. אמרתי עצמי, שטויות, עזוב, חלומות שווא. נכנסתי עוד פעם למקלחת. הכנתי לעצמי קוס קפה, ישבתי ככה עם הרגליים על השולחן כמו שאני רגיל, הדלקתי את הטלוויזיה ושוב פעם אני ככה מנסה לרגע, להחליף איזה, חזרתי חזרה לישון. אני רואה, אחרי שנרדמתי אני רואה את סבא עוד הפעם, ושוב פעם, הוא רדף אותי, תאמין לי או לא, אני התעוררתי לפעם השנייה עם דופק ועם זיעה ועם צמרמורות, והבנתי שזה לא חלום. שזה לא חלום רגיל, זה לא חלום שאני בן 32, לא חוויתי אז אותה, אף פעם חוויה כזאת. הבנתי שמישהו מעולם האמת דואג לי, וכל האהבה שלי לסבא, גרמה לי באותם רגעים להבין שהוא דואג לי מהשמיים, וטעיתי בדרך. וקמתי בניגוד לכל האמונה שלי באותם ימים, והלכתי למרפסת, לקחתי את הברית החדשה, שמתי אותה בתוך איזה כלי זכוכית, ושרפתי אותה.
וואו, באותו
מעמד,
באותו לילה?
באותו לילה. זה היה כל כך ברור, זה דבר שאני לא מספר אותו, אבל ברדיו מרוקו, אני בטוח שאנשים יכולים להבין את מה שאני מספר, יותר טוב מכל סיפור לישראלים אחרים, כי בדרך כלל ישראלים שאין להם קשר לעדות מרוקו, טוב, אבל אני בטוח שמרוקאים עם הזיקה שלהם ועם השורשים
אין הנשמה. אין מי להתחבר לסיפור כל כך מדהים כמו המרוקאים.
נכון, אז אני יכול לומר לך ש...
באותו לילה הרב שורף את הברית החדשה?
באותו לילה.
אני מנסה להבין, בעצם לאורך כל הדרך הרב בעצם מבין שיש פה משהו לא טוב.
לא, אני חשבתי שאני צודק, אני חשבתי שאני בדרך הנכונה, והלכתי וטעיתי בדרכים באמת, והלכתי לכנסיות, ואפילו יותר מזה, אני לצערי הגעתי מטר שבו הזמינו אותי גם לפעמים לעלות ולתת כאילו חיזוק בכנסייה. ואתה יודע, חיכיתי את, 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 את אותו האיש שהיו לי שערות ארוכות, ואהבו אותי, הנה ישראלי, שכאילו הגיע לנצרות, וסבא הציל אותי מעומס הקליפות.
עומק של העומק זה. הרב מתאר פה, לפי מה שאני מבין, שהרב הגיע מאוד גבוה ב... בדת הנצרות.
אני הייתי קשור לקבוצה של כמרים שאתה מתכנסת כל יום ראשון, ולא נכנסים לחבורה הזאת אנשים שהם לא כמרים, הם או פסטורים, פרוטסטנטים, הם אנשי מעמד. ואני הייתי מקורב לאיזשהו מיליונר ישראלי שהמיר את דתו, והוא הכניס אותי לסוד העניינים. ואני הייתי חבר של כל הכמרים האלה.
באיזה גיל זה כל הסיפור הזה?
פלורידה. פורט לודר, נורת מיאמי ביץ', סאוט ביץ', מיאמי. בכל האזורים האלה הייתי אז... כן, הכנסת שהייתה זה בנורת מיאמי ביץ'. אבל אני... אני יכול לומר לך שהיו ישראלים שפשוט יצחקו ממני, הם קראו לי נער הכמרים, אני כל הזמן הייתי מסתובב עם כמרים, כל הזמן עם פסורים, עם נוצרים, והייתי עבוד, הייתי ממש ממש עבוד. אני יכול לומר לך שכשחזרתי בתשובה, השם שסבא נתן לי בברית, הוא היה הסנדק שלי, והוא נתן לי בברית שם, דניאל שלמה חנניה יוסף. אני הוספתי לעצמי, עם חשבונות קבליים של סבא.
כן, אבל אני אומר, היום זה נראה לי חשיפה שהרבה הרבה לא יודעים, משום שכולם מכירים הרב דניאל עשור, לא מכירים את כל השמות הללו.
כן, אז זה השם המלא שלי שניתן לי בברית, דניאל שלמה חנניה יוסף. וסבא עשה חשבונות, חדש ימינו וכל מיני חשבונות, אני לא... וכשאני חזרתי בתשובה החלטתי להוסיף את השם של סבא בעצמו, כי זה שם התשובה שלי, דוד. רבי דוד עשור, והוספתי לעצמי שם, דניאל שלמה חנניה יוסף, דוד, על שם סבא.
כאילו לא, די לנו בכל השמות הללו, עוד הרב, זה מסירות נפש ללכת עם כל כך הרבה שמות, בגלל שכל פעם צריך, סתם טכנית, בכל מקום צריך לכתוב את כל השמות הללו.
אז תראה, אני אגיד לך, האמת היא ש...
הרב עולה לתורה, הרב עושה מי שברך, אז כל פעם...
אז לפעמים אני עולה לתורה ואני אומר את כל השמות, ולפעמים אני עולה לתורה ואני לא אומר את כל השמות, כמו דניאל שלמה, כי אני נבוך, אבל זה השמות שנתנו לי. אני לא יודע מה חשבונות של סבא, אבל אני מאוד מאוד הערכתי את הדמות הזאת. אני יכול לספר לך דבר אחד, אחרי שחזרתי בתשובה והגעתי לארץ, קרה משהו, כבר נולדו לי ילדים.
רק שנייה, הרב, שנייה, הרב עצר בשריפה של הברית החדשה, משם מה קורה? הרב משנה כיוון או שהתאפק בשריפה?
לא, שם התחלתי לבחון מחדש. שם זה היה כבר, בוא נגיד לך.
מה זה בוא לבחון מחדש? הרב מוריד פרופיל, הרב הולך למקום, הרב יודע לאיפה ללכת, לבדוק. הולכים לבית כנסת, לאיפה הולכים? מה עושים משם?
אספר לך. תראה, אני... היו שני שלבים קריטיים בחזרה בתשובה. שלב אחד, אחותי התחתנה עם כומר שהתגייר, והוא בעצמו הפך להיות רב פה בישראל, ואחרי שהוא...
אנחנו מכירים אותו? מה השם שלו?
הרב יהודה פרץ, הוא מרצה בערכים הרבה שנים, חתום חוזה איתם. מחזיר בתשובה, מספר את הסיפור האישי שלו, איך הוא הגיע ליהדות, ויש לו 7 ילדים עם אחותי, כן? והוא למעשה גילה שמה אני עושה בארצות הברית. אני הסתרתי מהמשפחה, אבל כשהוא גילה, הוא בעצם הזמין אותי לדיבייט, לוויכוח. אנחנו נפגשנו במונסיף אל הרב יוסף יגן לוויכוח. שאני באתי כאילו להגן על הנצרות, והוא בתור נוצרי לשעבר, כמו שעבר, בא להגן על היהדות, והגיע לשם הרב יוסף יגן, ודוקטור יצחק בקש, היה שם איזה ויכוח תיאולוגי בין נצרות ליהדות, ביני לבין קבוצה של רבנים. אבל שם התחלתי אינטלקטואלית, אתה מבין, לחקור את היהדות נצרות. ואני יכול לומר לך שכמעט שנה וחצי, שנתיים אחרי זה, הגעתי למסקנה שטעיתי בדרך. אבל זה שאתה מגיע למסקנה בשכל, זה לא נופל לך הסימון לגמרי עדיין. כי אני רציתי להמשיך לנאסה, ורציתי להמשיך עם החיים האמריקאים שלי, ועם החיים המעוותים שלי. אבל, והייתי פותח, אתה יודע, אחרי תרבות אמריקה. אבל מה שפגע בי בלב, ועורר אותי אמוציונלית, לא אינטלקטואלית, אמוציונלית,
לפתוח את זה,
זה סבא. איך אומרים, וידעת היום בשיבות אל אוהביך, ההשבה אל הלב הייתה על ידי סבא. ואני יכול לומר לך שפשוט הרגשתי שהוא כאילו רודף אותי. אני חושב שהיום כששואלים אותי, איך חזרת בתשובה? זה לא אני, זה נשמות מעולם האמת, נשמות מרוקאיות, צדיקות, תאורות, מדורי דורות, נלחמו עבורי בשמיים. זה ברור לי 100% שלי לא הייתה שום זכות מצד עצמי. עכשיו אני אגיד לך, אני כשהגעתי לכאן לארץ, אני תקשרתי עם האוטיסטים, עם בנימין גולדן, שהוא ראש האוטיסטים.
כן, הוא מפורשם, כן.
אז היה קירת ביאליק בזיכרון יעקב. ואני הייתי אז עם שערות ארוכות, אז אני רק שמתי כיפה על הראש, וחזרתי, עליתי לארץ אחרי כמעט 10 שנים שהייתי בארצות הברית. וכשתקשרתי איתו, היינו שלושה אנשים שככה נסענו אליו. בדרך לשם, זה היה, אני ישבתי ליד הנהג, כאילו הנהגי שלי, הקומו שהתגייר, ישב בהגה, אני ישבתי, ומאחורה ישב עוד בחור שחזר בתשובה באמריקה אצל רב יוסף יגן. וכשנסענו, הגענו לאזור של זיכרון יעקב, עוד לא הגענו לארטיסטים, פתאום יונה לבנה פוגעת בשמשה, מתנפצת בצד שלי, של ואתה רואה, כאילו, דם יוצא, כאילו, ניגר על השמשה. כאילו, אנחנו בתוך כדי נסיעה. בדרך כלל מה שקורה זה שעונה מחליקה כי השמשה משופעת. אז היא מחליקה ונעלמת, אני לא יודע מה, חוטפת איזו חוותה או משהו, אבל הדם על השמשה בצד שלי. וכשהגענו לבנימין גולדן ודיברנו את הרגיע התור שלי, אז הוא אמר לי, אתה בדרך לכאן יראו לך דם. תדע לך, שאם לא היית חוזר בתשובה, אז אתה ביטלת עם עצמך גזירת מוות. כאילו, היית אמור להיות חי. התשובה שלך אפשרה לך לחיות, כאילו.
זאת אומרת, בעצם הסבא, לפי איך שאני מבין, בעומק הדברים, נלחם עד מוות. זאת אומרת, הוא מעדיף את הנכס שלו, חס וחלילה, מת, ולא חי.
לא, אני אם לא הייתי עושה תשובה, קרה לי משהו מאוד רציני, אני עמדתי לפני התרסקות מטוס, אני לא סיפרתי לך, אבל היה לי משהו, צעקתי שם שמע ישראל, ממש לפני התרסקות מטוס, אבל תשמע את הסיפור שאני לא אפרוס
כרגע. יש לנו את זה כאן במערכת, אולי מי שירצה לשמוע את הסיפור המלא, אז יוכל, אולי אני אפתח סוגריים, שכל השיעורים של הרב דניאל עשור נמצאים בשלוחה 2 אצלנו במערכת, וזה חדש, העלינו את זה היום יום רביעי, העלינו את זה אתמול ושלשום. זה המון חומר, ולוקח לנו לפחות כמה ימים להעלות את הכל, אז מי שרוצה לשמוע את הסיפור של השמע ישראל והרצאות נוספות, יוכל לשמוע את זה בשלוחה 2. הרב בעצם נמצא אצל בנימין גולדן הזה, והוא אומר שהרב ניצל מגזירת מוות.
ואז הוא אומר לי, תשמע, אתה טיילת בעולם, שתתת בכל מיני מקומות, כאילו אין לך שורשים, יש לך שורשים עמוקים.
כל זה ומשהו, בתקשור, כן?
כן, בתקשור. הוא אמר לי, תשמע, אמרתי, לכל יהודי יש כאילו שורשים? הוא אמר לי, כן, יש לך שורשים מיוחדים, אתה קשור למשפחה שחשובה מאוד בשמיים.
וואו.
זה מה ששמעתי ממנו. נורא התרגשתי לשמוע. הוא אמר לי, סוף, כמו איזה כאילו כדור בכל העולם, אני לא אמרתי לו כלום, אני באתי, התיישבתי ותקשרתי איתו. אמר לי, אתה צריך להיות מחובר לשורשים שלך. אמר לי עוד משהו, הוא אומר, תדע לך, שאתה עכשיו מגיע מהעולם המודרני, מהעולם מאמריקה, שוטטת בעולם, אבל אתה תצטרך לעבוד קשה מאוד. הסבים שלך, כל מילה שלהם נחשבה בשמיים. הם היו תמימים, הם היו צדיקים, אתה תעמול שנים, אולי, אולי תגיע לצדיקות ולתמימות של הדורות הקודמים. הם דורות תמימותם, כל מילה שלהם נחשבה בשמיים. כשהוא אמר לי את זה, אתה יודע, אני נכנסתי מדמעות, גם עכשיו שאני מדבר איתך. ולא,
איך הרב קיבל את הדברים?
אני הייתי נפעם, כי אני אגיד לך למה. כשאני הגעתי יחד עם הגיס שלי, אני שמעתי את התקשור שלו לפני כן, עם הקומר שהתגייר, שגר אז בתפרח. והוא אמר לו, תראה, אתה גר עכשיו רחוק מהציביליזציה בכפר קטן, בדרום, אבל תדע לך שאשתך סובלת מאוד, היא קשה לה מאוד עם זה. אתה רוצה להתרחק מהציביליזציה, אתה רוצה להתרחק ולהתקדש, ויותר, אבל תתייחס לרגשות של אשתך, כי היא מאוד מאוד מרגישה מנותקת. הוא לא היה יכול לדעת את הדברים האלה, אבל אני לא אומר לך ש... תקשור עם האוטיסטים זה כאילו נבואה בשברי כלים, כי אנחנו בגלות, אז כזה שכינת בגלות הזה. אבל זה היה התקשור, וזה שיר עליי הרבה רושם. לימים אחר כך לקחתי גם את אשתי לתקשר איתו, כי היא הייתה... אשתי אשכנזייה, והיא משפחה מאוד רחוקה, מאוד רחוקה.
רגע, אני רוצה להבין, זה אישה נוספת או האישה שהתגיירה?
לא, לא, אני התגרשתי בארצות הברית. זה גירושים שלא תופסים מבחינה הלכתית.
כן, כמו שהנישואים לא תופסים.
נכון, וכאן בארץ התחתנתי בעלת תשובה.
הבנתי.
אני מוצא אשכנזי, ו... כשהגעתי לבימים גולדן, אז הוא אמר, תראה, והיא מוזיקאית, היא מנגנת על ויולה, הייתה כאן באקדמיה למוזיקה בירושלים. היא באה ואומרת, אני לא מבינה, אני חזרתי בתשובה, אז אני מטטלת, מחטלת, אז הוא אמר לה, תראי, לפני ארבע דורות, הדורות הקודמים שלך עזבו את היהדות, הם היו חסידי ברסלב. הם היו קשורים לרבי נחמן, והם עזבו עם ראשית ההשכלה, ארבע דורות, יותר, קצת יותר, ואת חזרת, את הראשונה שחזרת מהמשפחות האלה, העבודות האלה, שאפשר לקחת מספריים ולגזור אותה משושלת של שושלת הדורות של עם ישראל, שממש ממש התרחקו. אבל תדעי לך, את יודעת, את שואלת, את קיבלת כל מיני הכשרות באקדמיה, למדת באוניברסיטה, אבל תדעי לך שהילדים שאת מגדלת, את לא יודעת את מי את מגדלת. אם היית יודעת את מי את מגדלת, את מחתלת ומטטלת, את מחתלת ומטטלת נשמות שיצילו את כל ארבע דורות האלה שנעלמו מעם ישראל.
על הילדים שלכם הוא מדבר.
כן, כן, כן. ואם יש לך עסק יותר טוב, אם יש לך קריירה יותר טובה, בבקשה, אז, אבל זאת הקריירה הכי טובה. הילדים שלך, עם התורה והמצוות והבית היהודי, שהתקיני, ששמירה תורה ומצוות, שבקדושה ותארה עם בעלך, הם יציבו את כל הדורות שנעלמו מהשושלת שלך. אני לא חושב שיש לך קריירה יותר טובה מהקריירה הזאת.
ואיך היא מקבלת דברים כאלה בתור בעלת תשובה, או עדיין לא חזרה בתשובה, שעדיין המושגים ולהעריך מילים כאלה, איך היא מקבלת את זה?
היא קיבלה את זה, כבר היא קיבלה תשובה, שאתה יודע, אשתי אמנם אשכנזייה, אבל היא מרוקאית בנשמה, היא חבל הזמן.
מה שאנחנו קוראים לזה חסידות, זה הצד השווה של בין המרוקאים לחסידים, זה הנקודה החסידית.
יש לי לגרות לך סוד גדול בעניין הזה, אתה מראיין רדיו מרוקאי, אני אגרה לך את החסידות המרוקאית, יש לי סוד גדול לגרות לך. אבל לפני כן, אני אגיד לך, הוא פנה אליו, הוא אמר לי, תדע לך, אמרתי לו, תראה, אני שואל על אבא שלי בפעם הקודם כששאלתי אותך, אז אני רוצה לדעת איפה אבא שלי, מה קורה עם אבא שלי, איפה הוא נמצא בשמיים, מה קורה איתו, כאילו דאגתי, הוא אמר לי, תשמע, אתה התרחקת מאוד 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 וגרמת סבל, זה אבא שלך, אז שאלתי אותו, הוא נורא נורא שמח בפעם השנייה שהגעתי אליו, הוא אמר, אבא שלך נמצא מקום גבוה, אתה עשית תשובה הילאה, קיבלו את התשובה שלך בשמיים. עכשיו, תראה, לא היה כתוב לי על המצח שאין לי אבא כשהגעתי לפעם הראשונה. ישר אמר לי, תשמע, תבין, אבא שלך בשמיים, הוא בצער גדול בגללך. ובפעם השנייה כשהגעתי אליו, הוא אמר לי, אבא שלך שמח בשמיים, הוא נמצא מקום גבוה
מאוד. שהרב שאל, בעצם, שהרב רוצה לדעת, בעצם הרב לא אמר לו שהרב רוצה לדעת מה...
תמיד, כשהגעתי לבנימין גולדן, הוא אמר לי דברים לפני ששאלתי. לא, אבל הפעם הזאת כן שאלתי, בדרך כלל כשהייתי מגיע לב היום, הוא פשוט מתחיל לדבר. אבל הפעם הזאת הוא פשוט, שאלתי אותי כי זה נורא כאב לי, מה ששמעתי, כי, אתה יודע, כשאתה חוטא, אז אתה אומר, טוב, אז אני חוטא, מה? אז אני לוקחתי לעצמי לגורלי, אבל כשאתה שומע, לא, אתה ציירת את הדור הקודם, ואתה מצייר את האבא שלך בשמיים. אז זה כבר, אתה יודע, אנחנו... זה אנחנו לא יכולים להחזיק בלב יותר, אתה מבין. אז פה אני יכול לומר לך ככה, הוא אומר, שימח אותי, אומר, תשמע, אתה צריך להבין, עוד פעם חזר לעצמו תמיד. מישהו שואלת מאוד מיוחסת ומיוחדת בשמיים. אז אמרתי לו, אני רוצה באמת להבין למה אתה חוזר על זה כל הזמן. כל יהודי מיוחס, אתה יודע, אנחנו מיוחסים לכאן, אבינו, ליצחק, ואשתי צחקה, גם אני מיוחסת, אני קשורה לאברהם אבינו וליצחק. וכן, אז הוא אמר לי, תראה, אתה שייך לשושלת בית דוד.
וואו.
זו משפחה מאוד מיוחסת בשמיים. הנשמות האלה, החשובות האלה, התפעלו עליך בשמיים והצילו אותך.
וואו.
אני רוצה להבין. גם הרב כאן יצקי אומר את אותו דבר היום, הוא אומר שאנשים שחוזרים לתשובה, שחוזרים לתשובה בדור שלנו, שטיינמן אמר את זה כמה פעמים, שחוזרים בדור שלנו זה באמת בזכות אבות, כי מעוררים אותם השמיים, את הרוד הזה לאלה, לפעמים לא... זה נשמות בשביל שנחמים על המשפחות שלהם, שינצלו, שלא יעלו על סרטון במהלך ההיסטוריה האנושית כל פני האדמה, וינצלו, להחליט האמת. אז הם דואגים להם מלמעלה בשמיים. זה לא שהם יסתרו וזה, אתה מבין? עכשיו, אני רוצה לספר לך משהו.
עכשיו, רציתי לדעת אם יש קשר בין השם של הרב דניאל לבין חכמי מרוקו.
בוא נגיד לך משהו, כן, ודאי. אני נקרא על שמו של רבי דניאל השומר אשכנזי, שבזכות, בגללו קרא המקרה הזה, סבא היה הסנדק שלי, והוא קרא לרבי דניאל. אבל יש עוד משהו, כשאתה יורד מרבי דניאל, זה בגובה, אתה יורד לעמק שם, יש שם איזה נאות מדבר, וציון קבר של רבי שלמה בן חש, כך קוראים לו.
כן.
היה איזה סיפורים, איזה נחש, אני לא יודע מה הסיפור שם, אני בעצמי לא כל כך, יכול להיות שהשמים, המאזינים כבר יודעים לספר את הסיפור שלו, ולכן סבא קרא לי דניאל שלמה, כי מי השאר אני חושב שזה, רבי דניאל השומר אשכנזי אתה, עובד לציון, זה אולי מרחק של שעה בערך הליכה, ורבי שלמה בן חש, אז אני נקרא דניאל שלמה, עלה נתן לי עוד כמה שמות, אבל אלה השמות של צדיקים
האלה. של שני הצדיקים האלה, כן.
נכון. אני שאלתי את עצמי ככה הרבה פעמים מה הסבא, ככה, אולי קשור, אולי הכיר את הצדיקים האלה עד לפני, כנראה שבגלל שהוא לא הכיר אותם, והם היו שדרים ושליחים שהגיעו מארץ ישראל, והם נקדרו במרוקו ומסרו נפשם, אתה יודע, הם היו באים לעשות מגביות כספים, הם צדיקים גדולים. אני רוצה להגיד לך דבר אחד על יהדות מרוקו. סוד קטן. יש ספר, גם מצד האמא שלי, אני אומר לך שאנחנו משפחת נחמני. משפחת נחמני, הייתה איזו כתבה שהתפרסמה בידיעות אחרונות של איזה תחקירן, שעשה תחקיר על משפחות נחמני. והוא גילה בעצם שיש להם קשר לרמב"ן, עם נון.
רבי משה בן נחמן.
רבי משה בן נחמן, כן. זה הייתה תחקיר שהוא עשה לפני עשרות שנים, שקראתי את הכתבה, אפילו כחילוני קראתי את הכתבה הזאת. הוא טס למרוקו, הוא עשה תחקיר, והייתה כתבה גדולה בעיתון ידיעות אחרונות שמשפחות נחמן קשורות לרמב"ן. הרמב"ן היה מקובל, אחד מגדולי המקובלים של העולם העתיק, כן?
כן, אנחנו היום הרמב"ן בעולם התורה זה פתיחת ההיכל של כל סוגיה.
נכון. הוא בעצם העביר את ספר הזוהר, הוציא אותו ממרוקו, שהיה גנוז אצל צדיקי מרוקו, למעשה הספר היה גנוז 1,000 שנה, ואז הוא העביר אותו, לבן שלו, רבי אברהם, ואיכשהו זה הגיע, הייתה איזו תחנת ביניים, וזה הגיע לרבי משה דליאון וכו'.
אבל... זה חידוש, לא ידענו.
כן.
הוא הוציא את הספר, זאת אומרת, הזוהר לא היה בספרד.
הזוהר כנראה היה בספרד, אבל אל תשכח שהייתה גלות ספרד, אינקוויזיציה, ב-1491, והרבה אנשים שברחו מספרד, הם חסו, עברו את, 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 את הג'יברלטר, את המיצר, והגיעו ליבשת הסמוכה כדי להימלט. מה זה בוזגלו? בוזו וגלו. מה זה מרציאנו? מרצי? לא, לא חוזרים למרצי. אנחנו, כאילו, זה גורשי ספרד שהגיעו למרוקו.
כן.
מה שגיליתי זה דבר אחד. יש ספר, המלחמות, ספר הוויכוחים. בספר הוויכוחים הופיע ויכוח בין דון יצחק אברבנאל לפני מלך ספרד, עם איזשהו יהודי מומר, שרצה להוכיח את הנצרות, ויש שם ויכוח. ואותו יהודי מומר שרצה להוכיח את נאמנותו לגויים לפני מלך ספרד, אומר לאדון יצחק אברבנאל, ננסה כאילו למצוא ייחוס לישו לדוד המלך. אז אומר לאדון יצחק אברבנאל, המלך, למלך ספרד, תראו אם אתם כל כך מעריכים את דוד המלך ואת הייחוס של, אתם מנסים למצוא לימח שמו שם זכור אותו האיש, ייחוס לדוד המלך, אז למה אתה גוזר גזרות על יהודי ספרד? הרי יש פה משפחות שהן מיוחסי בית דוד. טיטוס לקח אלפי ספינות, העלה את מיוחסי בית דוד מיהודה וירושלים, והביא אותם לספרד. ואז הוא מנה לו את משפחת בן בנישתי, המיוחסי בית דוד. משפחת פרש, המיוחסי בית דוד.
מעניין, כי הסבתא שלי בן בנישתי.
אז אני רוצה להגיד לך שבמרוקו יש הרבה משפחות מיוחסי בית דוד. גם משפחת מלכה, שזו משפחה שקשורה למלוכה.
אולי סליחה שאני מתפרץ, אבל הרב כבר מזכיר את הנושא הזה גם באופן אישי וגם באופן כללי, הנושא של דוד המלך ומלכות בית דוד. אולי נופל לי התובנה, לאחרי שאני מכיר את הרב כבר דרך ההרצאות, קרוב ל-13 שנה, 10 שנים, והרב כל הזמן הרי עוסק בנושא הזה של הנצרות כנגד זה, ובעצם השורש של דוד המלך, וכל מה שהרב עוסק, לא נפתח את זה עכשיו, אולי פה יש תמון פה איזה משהו?
אני אגיד לך מה תמון.
אני מרגיש, אני לא יודע, אולי אני, אבל יש לי איזו הרגשה כזאת שכאילו משמיים מתגלגל, שהרב לא סתם עוסק בזה, יש הרבה אנשים שעוסקים בזה, אבל הרב ממש הלך, יש אנשים שקשורים לקבר דוד המלך, יש אנשים שאומרים הרבה תהילים כי הם קשורים לדוד המלך, הרב פה הלך לראש הנחש. אני פעם שמעתי סיפור באופן אישי שהרב סיפר לי, שהרב מגיע למקומות מאוד עמוקים בוותיקן, לחלץ אדם כזה או אישה כזאת או אחרת, אם מותר להגיד את זה, אני לא יודע, אבל... יש פה איזה משהו? אני הולך נכון?
בוא נגיד לך דבר אחד. אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים רק דבר אחד. אנחנו עושים את העבודה שלנו, אבל יש השגחה פרטית. אנחנו משמיים מכוונים לעשות את התיקון שלנו בעולם הזה. ויתכן מאוד שגם בלי ידיעתנו אנחנו נמשכים ל... בוא נגיד לך דבר אחד. יש פסוק שאומר, אני היום מתחבר אליו, כן. אבל תן לי רגע להמשיך את הסיפור, אתה תבין תכף.
כן.
אני אמרתי שמשפחת בן דוד קשורה למשפחת המלוכה.
ויש לי גם פסוק שהיא בן דוד.
נכון, משפחת, גם משפחת עשור, וזה מה שהתחדש לי, גם סבא כל הזמן, הם הזכירו לי, האוטיסטים הזכירו לי דבר אחד, וסבא אמר לי, תזכור, אנחנו משפחות בית דוד. אני, אתה יודע, שנים אחרי
חזרה בתשובה, והוא עצמו קראו לו רבי דוד.
נכון, כשפתחתי את תהילים, אז אני יכול להגיד לך, יש את פסוק שאומר, בנבל עשור הזמרה לך, הנותן תשועה למלאכים, הפוצה דוד עבדו מחרב רעה, שיצני והצילני מיד בני נחר, אשר פיהם דיבר שב, וימינם ימין שקר. אני אגיד לך משהו, אני מסתכל בתור בעל תשובה שכתב ספר על פתחה של רומי, חלק א' וב' נגד הנצרות, וספר שמראה את כל הסירות באיסלאם.
אגב, זה ספרים עבי קרס, זה 800 דפים, לא?
הספר יש אלוקים שהוא נגד האתאיזם, הכפירה וחושף את הקונספירציות של אנשי הרשע בעולם, אנשי הצללים, הוא 854 דפים. אבל יש לי חלק א' וב' כל ספר הביכה של רומי נגד הנצרות, וכל ספר הוא בערך 550 דף. יש לי ספר על האסלאם, על כל הספירות בקוראן של המוסלמים, שהוא גם כן משהו כמו 600-700 דפים. הספר על פתחה שלו מתורגם לאנגלית והופץ באמריקה. יש לי ספר שנקרא חמשת אבני הקלע, שהוא כנגד חמשת הכתות המפורסמות בתל אביב, להראות את העליונות האווירית.
בתל אביב?
להראות אוויר אוויר, כן.
בתל אביב?
יש כתות, כן, כן.
בתל אביב?
בתל אביב.
טוב, זו שיחה בפני עצמה. אז הרב עצר בזה שהרב פתח את התהילים, הפוצה דוד עבדו,
פוצה דוד עבדו מחרב רעה, יצאני והצילני מיד בין הנחר אשר פיהם, השקפת עולמם, פשוט פיהם דיבר שב, וימינם ימין שקר. אז אני נקשרתי לשם עשור מתוך ספר התהילים, נבל עשור, התיקון הכללי, עשרה מזמורי תהילים. פתאום התחלתי לגלות את השורשים, אבל להבין שבעצם השם עשור הוא לא... כמו שאמר לי סבא, זה קשור לבי דוד, איפשהו, מי שורר אותי השיחה עם בניינים גולש ולשמה, אבות אבותיך להציל אותך, הם יפריעו עליך בשמיים, זה לא כל כך פשוט, זה לא בזכותך, אל תחזיק טוב על עצמך, זה מאבקים על זכויות בשמיים, שיש זכויות לכלל ישראל, איזה משפחה תקבל ומי ינצל, אתה מבין? ולמעשה מצאתי את עצמי מתוך הגורל שלי נאבק כדי להציל נשמות עבודות מתוך הנצרות, מתוך הכתות, מתוך הכפירה, אז הגיעו לכל מיני מקרים, אז הקמתי את המרכז להסברה יהודית למניעת התבוללות והמרת דת, והתחלתי לקבל מקרים. אז זה שם קשור גם משפחת עשור, כמו משפחת מלכה, כמו משפחת בן דוד, משפחות בית דוד בסופו של דבר ברחו, והצדיקים שבהם עזבו את הכל ואת כל רכושם ומסרו נפש ולא הסכימו לחיות כנוצרים כמרנות, כאנוסי ספרד, שבגלוי הם נוצרים ובמרתפים הם חיים כיהודים. לא, הם לא הסכימו לזה. הם פשוט ברחו ממרוקו, מסרו נפשם, עזבו את כל רכושם ומרציה, נו, ובוזו וגלו, ועזבו את
זה.
בדיוק, ועזבו את, קוראים לזה, את מרוק, את ספרד והיגרו למרוקו. אני רוצה לגעות לך סוד קטן. שבט יהודה, זה בדרך כלל, הרי יהודה איבד את שני העולמות. הכישרון של יהודה זה תשובה, זה כוחה של תשובה. הוא איבד את שני העולמות, עם הסיפור של מכירת יוסף, ועם זה שהוא ערב את בנימין, ובכלל גם הסיפור של תמר, אבל אחרי שהוא ירד למטה, 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 איך אומר אריאל, הוא קרא את הבטן של הספר האחר, הוציא את שני ניצוצות של פרץ וזרח מהספר האחר שנפלו עם חטא האדם הראשון, וכך בעצם צמחה מלכות בית דוד. היהדות מרוקו, כמו שאני תמיד אומר שהג'רבאים זה כהנים, התימנים הם לוויים, הרבה מהם לוויים. יהדות מרוקו זה מלכות בית דוד, יש שם גינוני מלכות, וחלק מהנגינות ומהמקאמים שהיו בבית המקדש נשמרו, כי תמיד תמיד הנגינה הייתה קשורה למלכות בית, למלכות. דוד המלך עם כינור ונבל, כן, נבל עשור הזמרה לך. ותמיד זה היה קשור. ולכן יש להם את השירי ידידות ואת המקמים שהם ניסו לשמור מבית המקדש, שהם הצליחו לשמור אולי 11 מקמים מתוך 24 מקמים, שזה כשיטי קלה, שזה כנגד הצירופים של שם אדנות, שזה 24 צירופים. אבל יש לך את הרבי דוד בוזגלו ואת השירי ידידות.
אולי קצת עכשיו נופל לי איזו תובנה שלמה יהודי מרוקו כל כך דבוקים בנושא של השירה והפיוט. היום זה הגיע למקומות של פולקלור מאוד שונה, אבל בשורש, לפי מה שהרב אומר, אני מבין שזה מקום מאוד עמוק וגבוה, זאת אומרת, קדוש וגבוה.
מאוד, כי בסופו של דבר, הבוחר בשירי זמרה, והקדוש ברוך הוא בחר בשירי זמרה. חזקיהו אומר לך, יהודה, רצה הקדוש ברוך הוא אותו משיח, אבל הוא לא אמר שירה, אז הוא לא היה משיח. צריך לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא. הוא בוחר בשירי זמרה, ודוד המלך נכה כי הוא בחר בשירי זמרה. הייתי אומר ככה, האינטליגנציה האמוציונלית הזאת, המפותחת הזאת שיש ביהדות מרוקו, אם לוקחים אותה לכיוונים הנכונים ולא לכיוונים השליליים, אז היא מגיעה למקומות של קדושה, עילאה, של שירה לקדוש ברוך הוא, והתמסרות ומסירות נפש לקדוש ברוך הוא, והיא מגיעה למיסטיקה. כי היא מגיעה למיסטיקה, היא מגיעה לתורת הקבלה שהייתה גנוזה בקרב יהודי מרוקו, מספרד למרוקו. וצריך להבין, גם חלק משבט לוי שהיה מבולל בכל השבטים האחרים, כן, הגיע גם לשם. עכשיו אני אומר לך עוד משהו. יש ספר שנקרא, זלמן שזר, נשיא מדינת ישראל.
כן.
הוא הלך וטייל בכל הגנזכים של כל הקהילות ברחבי העולם, משתדל כמה שיותר. כשהוא הגיע לווינה, אז הראו לו שם מסמכים מהקהילה שהם קשורים לשבט בנימין. בעיקרון, בכללי, אני לא אומר את זה, בכללי, יהדות אשכנז היא קשורה לשבט בנימין. שבט יהודה ובנימין, עליהם נותרו מכל השבטים, עשרות השבטים גלו בבית ראשון. אבל יהודה ובנימין ולוויים וכהנים נותרו ביהודה, במלכות יהודה. אבל בסופו של דבר, יהדות אשכנז היא יותר קשורה למה שנקרא משיח בן יוסף ולשבט אפרים, שבט בנימין. ויהדות מרוקו יותר קשורה לשבט יהודה, לכן הם יותר בעלי תשובה, הם מתרסקים והם חוזרים חזרה בתשובה, ויש להם את כוח התשובה. אתה יודע, המגף הציוני דרך עליהם חזק מאוד, אבל בסופו של דבר הנשמות האלה, לא משנה כמה אתה מוריד אותן, עשית רעך, הם תמיד חוזרות חזרה, כמו יהודה, זה אותו אפקט של להקים עולה של תשובה. ואילו, אתה יודע, יהדות אשכנז הם פשוט כמו עובב, הוא לא קורא ולא משתחווה, ואפילו לא בגלות, והוא לא משתחווה לעשיו, הוא צדיק עם אפילו בגלות, כמו בנימין. אבל זה סוג של, כמו יוסף שהיה צדיק עם מצרים. אז זה בחינת יוסף, ויש פה בחינת דוד, בחינת יהודה. ואני מתעורר לזה מתוך האמירות של סבא, מתוך התשובה שלי ומתוך מה שנאמר לי. ואני רוצה לספר לך על סבא שלי משהו אחד. המשפחה שלי, יש חתן של סבא, שהוא היה חילוני, ממשפחת ממן, מתחתן עם הבת של סבא, אחות של אבא שלי. והוא היה רסר, שלא, אמנם לא שמר מצוות, אבל לא דתי, אבל מכבד מאוד 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 את סבא. הוא מגיע בתור רסר, אתה יודע, במשמר הנגב, בסיס לוגיסטיקה, כזה, אתה יודע, אריה, וכולם נמסרים למשמעתו, נטיל מורה על כל הבסיס, אבל הוא היה מגיע ביום שישי לנקש את הסבים לסבא, כדי שסבא לא ידוח על הסבים כשהוא הולך בדרך לבית הכנסת.
וואו.
והוא מתבטל אליו בצורה מדהימה. ויום אחד קרה משהו בבסיס. קרה שם משהו, היה שם איזה מישהו שהתאבד בכלא שם. ושימו את המשפחה שלו רשימה את הרסר, שהוא כנראה, פחד ממנו, לא יודע מה, או כל דבר אחר. והוא פשוט הגיע לסבא והתחיל לפקוט, אמר, אני אפילו לא מכיר אותו, אני לא יודע אני לא זוכר שעשיתי לו משהו, אני לא זוכר שקרה משהו ביני לבינו, אולי בצורה עקיפה דרך המפקדים שלו, הם הטילו עליו מורא, ואני לא מכיר אפילו את החייל הזה, אני לא יודע על מה הם מדברים בכלל, מאשימים אותי כאילו שהוא התאבד בגללי, ויש לי משפט בבית הירוק בתל אביב. אז למעשה, סבא ברך אותו, אבל כשהם יצאו משיירה של קצינים עם הג'יפים שלהם לכיוון הבית הירוק ביום המשפט, הם החליטו ללכת לבבא סאלי. נכנסו, הקצינים האלה נכנסו לבבא סאלי.
אנחנו מדברים על בבא סאלי חי.
חי, כן, לא בסאלי חי. נכנסו בבוקר לבבא סאלי. ואותו רס"ר התחיל לבכות לבבא סאלי, שאני לא עשיתי שום דבר, ומאשים אותי, ואוי ואבוי מי אני אצא השם, ויהיה משפט לא, לא צודק, אז יושיבו אותי שלוש שנים, חמש שנים, אני לא יודע כמה, ואני בשרה. אז שאל אותו בבא סאלי, הבן של מי אתה? לא, תראה, אני החתן של רבי דוד עשור. אתה חתן של רבי דוד עשור? אז, אתה, הגרזן החזק, הוא חבר. הגרזן החזק. לך, אל תפחד. תצחק לשופט בפנים. תצחק לשופט בפנים. אל תדאג. לך. ואותו דוד שלי, שהוא בעצם... כן, נסוי לדודה שלי. הלך יחד עם כל הקצינים, עם כל הג'יפים, לא יודע מה, מה זה לפעוק לשבת בפנים? אבל בבא סאלי אמר, אבל בבא סאלי אמר לפעוק לשבת בפנים. איך אני אצחק לו בפנים? אבל הוא כזה, יש לו איזושהי תמימות מרוקאית, שהוא חייב לי, כי בבא סאלי אמר, אז חייבים לעשות את זה.
כן, הוא רואה את זה
בתור רע. אז מה נעשה, איך נפחק?
זה לא המלצה, זה מה
שצריך
לעשות, ככה
מרוקאי. זה בדיוק, זה ציווי, זה פקודה של בבא סאלי. והוא עם התמימות שלו, למרות כל ההילה שעשינו, הוא הגיע לבית המשפט, והשופט איחר לבוא, הוא אחרי בשלושת רבעי שעה, וכשהשופט נכנס, אז הוא פתח, הוא אומר, אני מתנצל, נתנו מרחובות, ו... עדר של חמורים עלה על הכביש, ופשוט חסם את הדרך, ופתאום הוא הרביץ צחוק כזה אדיר, וכל בית המשפט פרץ בצחוק שם. ואז השופט ככה חזר ככה לעניינים, טוב, אחרי שהתנצל, ובסופו של דבר, במשפט הזה, הוא קיבל עיכוב של חודשיים בעלה בדרגה. איך הוא יצא משם? זה הכל בזכות בבא סאלי, הכל בזכות רבי דוד, הסבא. זה מה שאמר בבא סאלי על סבא שלי. הגרזן החזק. עכשיו אני רוצה לספר לך משהו מבהיל שקרה לי. אני חזרתי לתשובה, נכנסתי ללמוד אצל הרב עובדיה יוסף, בחווה דעת, אצל הרב דוד יוסף. שאני מאוד מעריך ומעריץ אותו.
רק למי שלא יודע, יש לרב כושר להוראה מטעם בית המדרש יחווה דעת, נכון?
נכון. אז למדתי שם כמעט 14 שנים. עכשיו, אני... אני רוצה לפעול את המשבה. מה רציתי לספר לך?
הרב למד שם ביחווה דעת.
כן, וואו, אני... שתתת לזכות המחשבה.
יש לי עיצה. ומשמיים נקטע חוט המחשבה, כי אנחנו ביקשנו לראיין את הרב בעצם לזמן ארוך יותר, ואני אמרתי, אני עכשיו חושב בפני המאזינים, שאני ביקשתי שעה, כי אני הייתי מוגבל בזמן. יש אפשרות שנחתום כאן בפרק א',
כן, אפשר, בהחלט.
זה הגיע למקומות הרבה הרבה יותר מרתקים ממה שחשבתי, ואני רואה שבאמת יש לרב המון המון על מרוקו בדברים חידושים, קודם כל מצד הדמות שהרב פה מספר, שבעצם הרב דניאל עשור שאנחנו מכירים עד היום בתור יהודי מרוקו, לפחות מי שמכיר כאן מהמאזינים ובארץ, מי שישמע את הרעיון הזה מכיר פה פן חדש, אינני יודע אם הרב כבר דיבר בסגנון כזה במקומות אחרים, אלא אני יודע, אולי זה פעם ראשונה.
נכון.
אז יש פה משהו, יש פה זווית מאוד מיוחדת שהיא מרתקת בפני עצמה, לבד מכל העצם השרשרת הזאת, החוט שעובר מהסבא עד לרב עצמו, אם זה מצד ההיסטוריה של החיים, ואם זה מצד עד כמה שזה השפיע, כמו שאנחנו רואים על השם, ועל הצל שזה עשה כל כך רושם על הרב הדמות של רבי דוד אסור זצל. אז אני הייתי שמח לעצור כאן פרק א', ואנחנו נעשה בזאת השם פרק ב', בהזדמנות הראשונה שהרב יוכל. אבל שאלה לסיום, באיזה תאריך רבי דוד אסור נפטר?
אני הייתי אז בגיל 16.5, זה היה לפני הרבה שנים.
איזה תאריך?
תאריך, אני זוכר שזה בסביבות חנוכה, אנחנו עושים את היורצייט. אבל אין לי את ה...
אני אגיד לרב את האמת. הרב יגביר לי את החשק פשוט להגיד תהילים ולהדליק לו נר. אנחנו, אם בבא סאלי אומר גרזן חזק, ועוד לפני הסיפור עם הבבא סאלי...
חבר זה מושג כזה של...
חבר אצל תלמידי חכמים זה משהו מאוד קרוב.
כן, חבר זה הכוונה היא... זה חברות אלוקית, זה לא חברות...
כן, כן, זה לא במושגים שלנו, תלמיד חבר זה מושג מאוד מיוחד בתלמוד.
עובדים ביחד על ביטול גזרות בשמיים, זה מושג... אחר מה שאנחנו מכירים, חבר או חבר שלי, אני שותה איתו קפה. לא, זה לא ככה, זה...
לא, ממש לא. אז אני רוצה לפחות בפרק הזה לבקש מהמאזינים, כל מי ששומע את הרעיון הזה, אנחנו לפחות נכיר טובה לסבא בפרק א', וכל אחד שידליק נר לכבוד נשמת רבי דוד אסור, דוד בן?
בן אסתר.
בן אסתר. זכר צדיק קדוש לברכה. ומי שגם יכול ללמוד או לקרוא תהילים לכבוד נשמתו, ואני בכוונה אומר לכבוד ולא לעילוי, כי אצל צדיק ודאי שזה מעלה, אבל יש גם עניין של לתת את הכבוד. אם זה אדם סתם, אנחנו אומרים לעילוי נשמת, אבל לצדיק זה מעלה את נשמתו, אבל אנחנו מבטאים את זה בלכבוד. אז הרושם שלי, אני קטן, אבל הרב מספר פה דברים מאוד גבוהים, מאוד גבוהים. אני מרגיש צורך לבקש מהמאזינים להדליק נר לכבוד נשמת רבי דוד בן אסתר אסור, זכר צדיק קדוש לברכה. ולפחות בשלב הזה אני מודה לרב הודעה עצומה, שהרב, אני יודע שהרב עמוס מאוד בהרצאות ודרשות, והעומס, לא יודע אם מותר לי להגיד פה בשידור, שהרב בלילה לא יושב, זה מה שאני אומר בקצרה. בשעות הלילה שאנחנו יושנים הרב לא יושן. אז אני מודה לרב מאוד על הפרק זמן שהרב הקדיש לנו, ואנחנו מבקשים אם אפשר שנוכל לראיין פרק ב'. רק אני אזכיר לרב שעצרנו בנושא של חווה דעת, ואנחנו נשמח לשמוע עוד דברים על יהדות מרוקו, ואם נוכל לחבר את זה בסופו של דבר לכל הנושא שהרב מדבר עליו, שבעצם הוא נותן פה אולי הייתי קורא לזה זה כותרת או הצל של כל השיחה הזאת, ברור זה יהדות מרוקו, אבל הרב איכשהו הגיע לנקודה מאוד מרכזית במציאות שלנו היום בנושא של גאולה. ואני, הרב התחיל עם הסיפור שהסבא היה פותח את הרדיו ומשיח בן דוד, משיח בן... חושב שהמשיח מגיע. זה מאוד טלטל אותי בתחילת הרעיון, כי הרב פתח דווקא עם הסיפור הזה, בזמן שהרב יכל להתחיל עם ביוגרפיה פשוטה, מאיפה הרב נולד וכו', הרב התחיל עם... הפתיחה הזאת הייתה מאוד מטלטלת. אז אולי זה עוד מן השמיים שצריך להמשיך בכיוון הזה, אז אנחנו נשמח אם הרב יסכים לרעיון פרק ב'.
אתה אומר שזה מה שטלטל אותך בשיחה, זה מה שטלטל אותי בילדות. מה חשוב לסבא? מה הוא רצה? כאילו, מי הם הדור הקודם הזה? איפה אנחנו? איפה אני הייתי? מה היה חשוב לי בתור ילד? ומה היה חשוב לסבא הגדול הזה? כשמדליק את הרדיו, מה לשמוע? הם ודאי יגידו את זה בהתחלה, וודאי, ובשביל זה הוא בא לפה, בשביל הגאולה, בשביל משיח בן דוד, בשביל בית המקדש, בשביל מלכות שמיים, בשביל...
פשוט מדהים, מדהים, מדהים. אני פשוט כולי צמרמורת מהסיפור הזה, חוץ מהסיפורים שגילו את הדמות שלו, מה שהרב מספר כאן עם החלום ועם התרנגולות, והדברים התגשמו אחד לאחד במציאות, עד גיל 35, התרנגול האפור וכולי, ושהוא פשוט רדף את הרב בכל, אם אפשר להגיד את זה ככה, בכל התקופה באמריקה. יש פה, אנחנו מתעסקים פה עם צדיק, אנחנו מגלים פה שהרב קשור באמת לצדיק אדיר, שבעצם זה מה שאנחנו כאן במערכת מנסים להנגיש ל... ציבור המאזינים שחכמי מרוקו יכלו, אם היום יספרו שרב פתח רדיו, אז פתח, יגידו, אז הוא שומע רדיו. יש פה מעשה אחר לגמרי. הוא פותח רדיו, אני בטוח שרדיו, זה היה בשבילו אמצעי לשמוע על המשיח, זה חיבור של שיא הגשמיות עם שיא הרוחניות. אני חושב שזה סיפור מטלטל, זה מזכיר את הסיפורים על גדולי ישראל, הגדולים ביותר, שהיו מחכים לשמוע כל שופרו של משיח.
אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד, אני באמת לא רוצה, אנחנו נסיים פה, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני בדרך כלל נותן הרצאות, אבל אני לא דומע ולא עומד על סרבכי ולא עם מחנק בגרון ולא תחושה של וואו, אני מלא התפרץ בבכי. ברעיון הזה כשסיפרתי, פשוט זה דברים מאוד עמוקים ואישיים מככה מהילדות ומדברים שכל כך, הלב שלי כל כך מחובר אליהם, שאני פשוט גם כמעט נתתי להתפרץ בבכי ברעיון הזה, וגם דמעתי ברעיון הזה תוך כדי שיחה איתך, וגם מאוד התרגשתי. אז תודה לך על החשיפה ועל ההזדמנות, על ה...
טוב, אז אנחנו, טוב, זה מה שככה הקדוש ברוך הוא גלגל את זה, אבל שהרב ידע שהרבה מאזינים, אני רואה גם, אנחנו רואים את הנתונים של ההאזנה, מהיום שהעלינו מתמול ושלשום, היום יותר ראינו את זה כי נתנו הודעה בעדכונים, שהעלינו שיעורים של הרב עשור, ההאזנה הכפילה את עצמה בשלוחה של הרב, וחשוב שהמאזינים יכירו את הפן הזה, שהרב בעצם גילה כאן בכל הרעיון הזה. אז כמו שאמרנו, עד כאן פרק א', ואנחנו נשמח לתאם עם הרב פרק ב'. אז ברכת יישר כוח.
ברוכים תהיו, יישר כוח. תודה רבה לכל המאזינים ולך, על ההזדמנות.
תודה רבה, להשתמע.
יום טוב.
תודה רבה.